אנחנו פונים אל שר הבינוי והשיכון יואב גלנט. ערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
בעצם מטרת הסיור הייתה לראות מקרוב גם את הציבור החרדי, את אורח חייו, אבל בעיקר את מצוקת הדיור שלו. גילית משהו חדש?
תראה, מטרת הסיור היא מטרה לימודית. זה סיור אחד מבין כמה שמתוכננים, על מנת ללמוד ראשית מה המציאות בשטח בציבור החרדי, כפי שהיא מתפסת על ידי האנשים ועל ידי ראשי הערים. ובנוסף, להתחיל להצביע על כיוונים אפשריים לפתרונות, מאחר ואנחנו יודעים שהציבור החרדי דר בצפיפות מאוד גדולה, ואני חושב שזו חובתי כשר בינוי ושיכון לטפל גם בנושא הזה.
האם זה נכון שהכרזת או שאמרת היום כי חלק מהתוכניות שלך זה לבנות בנייה ייעודית לציבור החרדי?
אני אמרתי שבישראל צריכים כ-50 אלף דירות בשנה, מהם כ-10,000 לציבור החרדי. והשאלה כיצד נבנה היא שאלה יסודית, שאני חושב שהיא צריכה לבוא לדיון ציבורי על בסיס הדוח שמכינים במשרדי, יחד עם גורמים מרכזיים בציבור החרדי. אנחנו נביא אותה גם בפני ראשי הערים, גם
בעבר,
בפני חברי הכנסת וכדומה, ונשאל את עצמנו איזה פתרון צריך. האם מדובר על הרחבת הערים החרדיות הקיימות? האם מדובר על שכונות חרדיות בערים חילוניות? האם מדובר על כניסה מעורבת, דוגמת זו שאנחנו מכירים בירושלים? כל האפשרויות האלה ייבחנו, אנחנו נחליט על כיוון, אולי צריך עיר חדשה, כל האפשרויות יהיו על השולחן, וזה יבוא לדיון, ובסוף אני מקווה שנגיע להחלטה מושכלת, ובעיקר מתואמת ומקובלת על כולם.
בדיוק בנקודה הזו, כבר בית המשפט עסק בסוגיית העיר חריש, אחרי הרבה מאוד מאמצים, גם של גורמים בציבור החרדי, ושל שר השיכון דאז אריאל אטיאס. השורה האחרונה הייתה שבית המשפט קבע כי אין הגדרה של עיר חרדית. בונים עיר, ומי שירצה יבוא להתגורר בה, יש כאן איזושהי בעיה משפטית שיצטרכו להתגבר עליה.
תראה, אני מאמין ששופטי בית המשפט, כשם שהם כמובן אמונים על הדין ועל החוק, הם קשובים לציבור. ואנחנו נצטרך לראות מהי התשובה. גם היום בונים דירות ובניינים שיש להם אופיין שמתאים לאוכלוסיות מיוחדות לפי סוג המקום ולפי האוכלוסייה שאתה רוצה לשייך את הבניינים אליה ולשווק אליה. לדוגמה, כאשר בונים כידוע לציבור החרדי, הבניינים הם מעט גובה של 6 קומות, יש ריבוי יותר גדול של בתי כנסת, בתי ספר, בני ילדים, פעוטונים, מקוואות וכדומה. זה ברור לגמרי למה זה מיועד, ויש לזה כיוון. אני יחד עם זה מכבד לחלוטין את העיקרון שכל אדם במדינת ישראל יכול לגור איפה שהוא רוצה.
אכן, אתה מגיע ממערכת הביטחון אחרי הרבה מאוד שנים, ושם נותנים, מורידים פקודה למטה מה שנקרא, וזה אמור להתבצע תוך כמה שעות. בסוגיית הדיור, הבירוקרטיה, כאשר נותנים את הפקודה, היא מתבצעת אחרי כמה שנים. זה משהו שיקוצר בקרוב?
תראה, קודם כל, המערכת הציבורית שלנו, של, הייתי אומר, עיסוק מתכנון ועד בנייה, נמצאת במציאות לא קלה. אני בחנתי את העניין הזה בתחילת תפקידי. כאשר אתה מגיע למקום שבו, נניח, יש שטח בור גבעות, אבל הוא סמוך לעיר, ואתה מחליט שבמקום הזה תוקם שכונה. מרגע ההחלטה ועד רגע איכלוס עוברות כ-15 שנים במדינת ישראל. זה כמובן פרק זמן שלא ניתן להשלים אותו. זה בערך חצי מזה במדינות שהן מדינות מתפתחות, ובמדינות המפותחות זה שליש מהתקופה הזאת. אני חושב שאנחנו צריכים לחתור ל-5 שנים. והתהליכים האלה, שחלק גדול מהם בערך 7 או 8 שנים קשור בוועדות המחוזיות, אני מקווה שאנחנו נצליח לשים להם קץ, ובעיקר להסדיר אותם. הסידור שנעשה בהחלטות הממשלה וקבינט הדיור, ומי שהוביל אותו זה השר משה כחלון ואנוכי, שלמעשה קבע שאמצעי הייצור הראשיים ליצירת דירות נמצאים מבחינת הספקת החומר הזה במרכאות במשרד האוצר, קרי הקרקע הזמינה, המשאבים הכספיים ויכולות התכנון של מינהל התכנון. מצד שני, הגוף המבצע הוא משרד הבינוי והשיכון באמצעות קבלנים וגורמי פיתוח ותנועה בשטח ופיקוח. אני חושב שזה יפשט את התהליך, אבל כמו שצריכו...
בעצם כל כלי עבודה, כמו שהגדרנו תמה, זה נמצאים בידיכם, והמשימה אולי אמורה להיות קצת יותר קלה. אתה בעד מה שנקרא יחידות דיור מסופסדות, מחיר למשתכן?
התוכנית שנקראת מחיר למשתכן, היא תוכנית שהונעה כמובן בצורה משותפת על ידי משרד האוצר ומשרד הבינוי. וההיגיון שלה הוא היגיון מאוד נכון. בממוצע אנחנו נותנים בין 100 ולפעמים עד 200 אלף שקל הנחה ליחידת דיור במחיר הקרקע. זה משתנה בסוג הסבסוד הזה, אבל באופן כללי, אם הקרקע שווה מחיר מסוים, למעשה המדינה באמצעות המשרדים הודיעה שהכסף הזה היא פחות מעוניינת בו, היא לא רוצה לעתד אותו לדורות הבאים, היא נותנת אותו בהווה. צריך להבין שאם משווקים 50 אלף יחידות דיור בשנה, וכל אחת עולה 100 אלף שקל פחות, אז 5 מיליארד שקל לא נגבים מהציבור ומוחזרים אליו כסובסוד. זה דבר אדיר, והוא בסופו של דבר לטעמנו אחרי 2 או 3, אתה תראה את האפקט שלו על כל המשק, ככה שהתוכנית היא תוכנית טובה מאוד, והיא צריכה להיות מותאמת לאזורים השונים.
כן, כאשר הבעיה העיקרית היא הקרקעות, בעיקר קרקעות המדינה וההפשרה שלהן, תהליכים מאוד ארוכים ואיטיים. עוד שאלה אחת, איך ישיבת חברון?
תשמע, זה מקום מרשים ביותר, בוודאי בראש חודש הסליחות, ראש חודש אלול, וכאשר אתה מגיע למקום ואתה רואה 1,000 תלמידים עטופים בתליתות, יושבים ולומדים מסכת בבא מציע, אתה יודע ומבין איך הם שם יצאו גדולי הדור, נשיאים ונשיאי בית משפט, כמובן גדולי תורה ורבנים.
וכמי שבא, אמרנו קודם, כמי שהיה בכיר במשך כל כך הרבה שנים במערכת הביטחון, ושאתה מגיע לשם, אתה מצליח להבין את הקונפליקט שנקרא גיוס בני הישיבות וה... אמוציות סביב הדבר הזה.
תראה, הנושא הזה הוא לא זר לי. אני לפני 15 שנים עסקתי בתהליך הקמתו של גדוד הנחל החרדי הראשון, כמי שהיה אחראי בזרוע היבשה למימוש הנושא הזה. אני מכיר את האוכלוסייה החרדית ואת קשייה עוד מלפני כן, והייתי בקשר אינטנסיבי עם פרנסי הציבור כבר בתקופת מלחמת המפרץ השנייה, בתחילת שנות 2000, ככה שאני מבין את העניין, ואני בדעה שאלף אסור לנו ללכת בתהליך כפייתי בשום פנים ואופן, צריך להגיע להבנה ולהסדרה של הנושא הזה, ואני מצפה שהאוכלוסייה החרדית המשרתת בצהל תגדל משנה לשנה, אני חושב שזה יקרה, אני רק חושב שצריך לעשות את זה בצורה שהיא מקובלת על כל הצדדים, בוודאי על הציבור החרדי, ואני אגיד לך יותר מזה, מה שראיתי היום בתחום אחר, והוא תחום התעסוקה בעיר מודיעין עילית, הרשים אותי בצורה בלתי רגילה, דובר על חברות הייטק מתקדמות בעולם, שמצד אחד מפתחות מוצרים, מפתחות תוכנות, נותנות שירותי דאטה ואחרים לארצות הברית וכן הלאה, הכל על ידי נשים חרדיות בחלק מהמקומות, גברים חרדיים. אני חושב שיש המון מקום לפתח את זה, וכתוצאה מזה להביא גם רווחה וגם סגסוג ומצב סוציו-אקונומי משופר לאוכלוסייה החרדית בכוחות עצמה. אני חושב שאלה בשורות מאוד טובות.
אכן כן, חלק מהתיקונים של הקדנציה הקודמת זה גם הסוגיה הזו של חוק הגיוס וגם התדמית אולי, הפערים הקיצוניים שנוצרו בין החברות בישראל, החילונית והחרדית, גם הרבה מאוד חוקים שקשורים אליך במשרד השיכון, חוק מעם אפס למשל ואחרים. אנחנו נעקוב בקדנציה הזו אחרי הפעילות הזו ונאחל בהצלחה לך ולשר האוצר, המפתחות בפנים כמו שאומרים.
100%, אני מודה לך ולציבור החרדי, וכמו שאמרת, נעמוד בקשר, כל טוב.
כן, תודה רבה לך, שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, ערב טוב.